היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשבוע שעבר נפל דבר בשוק ההון והביטוח בישראל. חברת הביטוח הגדולה ביותר כאן, הפניקס, הודיעה שרבע מהמניות שלה צפויות להירכש בידי קרנות השקעה בבעלות ממשלה זרה. המדינה הזרה היא אבו דאבי, האמירות הגדולה ביותר באיחוד האמירויות הערביות. ברקע של העסקה הזו נמצאים, כמובן, הסכמי אברהם בין ישראל לכמה מדינות ערביות, כולל איחוד האמירויות, משנת 2020.
The President of the United States, the Prime Minister of Israel, His Highness, the Minister of Foreign Affairs of the United Arab Emirates, will now sign the Abraham...
הפניקס כבר היום נמצאת בשליטה של קרנות זרות, סנטר ברידג' וגלטין פוינט האמריקאיות. בשנת 2019 הן רכשו 32% מהמניות מידי קבוצת דלק של יצחק תשובה, ועכשיו הן רוצות לממש את ההשקעה. זאת אומרת, העסקה הזו מעוררת שערה בשוק, לא כי מדובר בקרנות זרות, זה כבר המצב היום. היא מעוררת שערה כי הקרנות האמירתיות הן בבעלות הממשלה. בפעם האחרונה שבה קרנות של ממשלה זרה הביעו עניין ברכישת הפניקס, קרנות סיניות במקרה ההוא, בשנת 2016, זה לא נגמר טוב, ועוד ניגע בזה. מעורבות של ממשלה זרה בכלכלה הישראלית היא מהלך שיכולות להיות לו הרבה מאוד השלכות, לאו דווקא חיוביות. אז היום נשאל הרבה מאוד שאלות לגבי העסקה הלא שגרתית הזו. מה האמירתים מחפשים כמשקיעים בישראל, ומה הם מחפשים בפניקס דווקא? אילו בעיות עלולות להתעורר מאישור של עסקה כזו, ומה הסיכוי בכלל שתאושר? ומה יכולים להיות היתרונות שלה עבור ישראל? נדבר על זה עם כתב הבנקים והביטוח בגלובס רועי ויינברגר, ועם כתב ופרשן העולם הערבי, דני זקן. היי רועי.
היי, מה נשמע?
בסדר, אצלך כמרקחה.
ממש, ממש, אחת העסקאות הגדולות פה בשנים האחרונות, ויהיה מעניין לראות באמת אם העסקה הזאת בכלל יצא לפועל, כי יש לא מעט דברים שצריך לסגור לפני שאנחנו יכולים... כזה לברך על המוגמר.
בדיוק, כן, תכף ניכנס לכל הפרטים, אבל ככה תהיתי אם בעת שהפניקס דיווחה על העסקה המסתמנת, הופתעת, עד כמה זה הפתיע אותך?
בדיעבד, עצם זה שהפניקס שוב נמצאת על המדף, נקרא לזה במרכאות, לא הפתיע, כי החברה הזאת עשתה פה התקדמות מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות, תחת שתי הקרנות האלה, שכבר היום שולטות בה, אבל זהות החברה הרוכשת, אם באמת העסקה הזאת יצא לפועל, הפתיע מאוד, אני חושב, לא רק אותי, את כל השוק המקומי. הפניקס היא באמת חברת הביטוח הגדולה כיום בישראל, הן מבחינת היקף הנכסים שלה, והן מבחינת שווי השוק שלה, זה לא איזה חברה קטנה.
כן, השפעות כבירות על הכלכלה ועל החיסכון של כולנו, אז בוא באמת ניגע בסוגיה של הפניקס ונסביר מי זו החברה הזו, למה היא כל כך גדולה ומשמעותית פה בכלכלה הישראלית.
אז כמו שאמרנו, באמת הפניקס היא החברה הכי גדולה מבחינת היקף הנכסים, היא מנהלת 370 מיליארד שקל, רובם הגדול מכספי הציבור, חלק מאוד קטן הוא ההון העצמי שלה, כסף שלה, ומעבר לזה הפניקס יש לה באמת נגיעה כמעט בכל תחום שאת יכולה לעלות על הדמיון, החל משופרסל ועינות ביטן, דרך הבנקים שהיא מחזיקה בהם, דרך חברות ביטוח אחרות, קרנות פנסיה אחרות, כל שוק ההון פה מרובב תחת הידיים של הפניקס, בפניקס מתייחסים לכל ההשקעות שלהם, גם עם חלק מגרעין השליטה, כהשקעות פיננסיות שנעשות מכספי העמיתים. הכספים למעשה שלי, שלך, גם אם את לא חוסכת ישירה בפניקס, כמו שאמרנו, יש להם החזקות בקרנות אחרות, חברות ביטוח, בנקים. אנחנו ראינו בתקופה האחרונה שהם גם קנו חלק מגרעין השליטה גם בפרטנר, בחברות תקשורת. קנו את חלק מיבואנית הרכב מאיר.
וכשאנחנו מדברים על כספי ציבור וחסכונות הציבור, על מה אנחנו מדברים בעצם? כי כולנו חושבים על קרנות הפנסיה שלנו, שהן כמובן דבר סופר סופר חשוב. אתה יודע, אמור לשמש אותנו לעת זקנה, ויש שם מיליארדים רבים של שקלים, אבל זה לא רק זה. מה המשמעות של חברת ביטוח בישראל, בטח בקנה מידה שכזה?
נכון, אז כמו שאמרת, באמת מתחילים מכספי הפנסיה, שזה ברור, זה החיסכון שלנו לשנים שאנחנו כבר לא נוכל לעבוד, אבל זה גם קרנות נאמנות באמצעות קסם שהפניקס שולטת בה, שזה למעשה כסף פנוי של כולנו שמושקע בשוק ההון, זה גם קרנות ההשתלמות שמי מאיתנו העובדים שזוכה בהטבה כזאת מצד המעסיק שלו, ומעבר באמת לכסף, הפניקס היא גם חברת ביטוח. יש לה את הפרטים שלנו בביטוחי בריאות, הפניקס היא אחת מהחברות הצומחות ביותר בתחום ביטוחי הבריאות, אז זה פרטים שלנו, פרטים על ההיסטוריה הרפואית שלנו, כל דבר בעצם שקשור לבריאות שלנו, ומעבר לזה, הפניקס גם יש לה ביטוחי רכב כמובן, ביטוחים אחרים, שיש לה כל פרטי כרטיסי האשראי שלנו, איך שאנחנו משלמים מידע על הילדים שלנו, בני כמה הם, איפה הם נמצאים, אם זה קצינים בצבא, זה חשופים לחלק מהמידע, מהנכסים שלהם. החשש הגדול באמת שכל המידע הזה יגיע לידיים זרות, שאנחנו לא רוצים שהמידע הזה יהיה בידם.
כן, אנחנו תכף ניגע ככה בכל ההשלכות והחששות. בואו נדבר על פרטי העסקה המסתמנת. מה בעצם היא כוללת?
אנחנו בעצם מדברים על העברת השליטה בפניקס לידי קונסורציום של קרנות מאבו דאבי בראשות קרן IDQ. זה קרן באמת אחת הגדולות בעולם. היא משקיעה במגוון רחב של תחומים מאנרגיה, תשתיות, מזון, חקלאות, בריאות ותחבורה, אבל החלק של הפיננסים בהשקעות של הקרן הזאת היא יחסית מאוד קטנה, מאוד מצומצמת, לכן מפתיע שהם מתעניינים דווקא בחברה הפיננסית בישראל.
נדבר גם בהמשך עם דני זקן גם על מה זו הקרן הזו ולמה בעצם העניין כאן בישראל ובפניקס הוא כל כך גדול.
אז ADQ באמת רוכשת את השליטה בפניקס בסכום של 2.3 מיליארד שקל עבור 25% מהמניות של הפניקס. השווי שמגולם לפניקס בעסקה הזאת הוא 9.2 מיליארד שקל, דומה מאוד לשווי שבו היא נסחרת היום. ראינו תנודתיות מאוד גדולה אחרי היוודא מזכר ההבנות של העסקה הזאת. הפניקס צללה ביום שלאחר הזה. מאז היא תוששה ועוד פעם ככה צללה, אבל זה באמת תנודתיות חלקה אומנם מיוחס לעסקה, אבל חלקה בכלל למה שקורה בשוקי ההון בתקופה האחרונה.
אז זה אומר שיכול להיות שככה המשקיעים מהססים נוכח העסקה המסתמנת. זה לא בהכרח מאוד משמח אותם.
נכון. גם המשקיעים וגם אנחנו עוד מעט ניגע גם
בחוסכים.
בחוסכים. שזו השאלה הגדולה, מה יעשו החוסכים.
אז דיברנו באמת על כך שכבר כיום בעצם השליטה בפניקס נמצאת בידי קרנות זרות אמריקאיות. למה הן רוצות למכור?
הקרנות האמריקאיות הן בדרך כלל, ולא רק קרנות אמריקאיות, באופן כללי קרנות השקעה באות לעשות סיבוב של 3-4 שנים, לפעמים 7 שנים, רושמות את הרווח שלהן ואז ממשיכות הלאה להשקעה הבאה. פה בסיטואציה שנוצרה בפניקס, הרווח עלה מאוד מהר בתקופה הזאת. אנחנו בערך 3 שנים אחרי שהן רכשו את השליטה מידי דלק של יצחק תשובה, והפניקס הכפילה את שווי השוק שלה, ככה ששתי הקרנות האלה, סנטר ביץ' וגלטין פוינט, רשמו פה רווח של בערך 1.3 מיליארד שקל בתוך פחות משלוש שנים.
מרשים.
זה בהחלט רווח לא קטן. רק נציין שגלטין פוינט צפויה להישאר חלק מגרעין השליטה בפניקס, היא תחזיק 6% מהמניות, משהו כמו שווי של 550 מיליון שקל על ההחזקה הזאת, שזה, כמו שאמרנו, בערך פי שניים מהסכום שהיא עצמה השקיעה ברכישה של השליטה בפניקס. מעבר לרווח ששתי הקרנות האלה עשו, מאוד מעניין לראות גם מי עוד ירוויח מהעסקה הזאת. אז קודם כל, מנכ״ל הפניקס אייל בן סימון והיושב ראש בני גבאי, שיחד עם קבוצה של מנהלים, רוכשת עד 2% ממניות הפניקס. אנחנו יודעים שבדרך כלל במקרים כאלה, חלק גדול מהרכישה של המנהלים נעשית או בהטבה, כלומר, במתנה מצד הקרנות הרוכשות, או כהלוואה לשני המנהלים האלה ולמי שמצטרף אליהם. סך הכל מדובר פה על באמת מניות בשווי של כ-200 מיליון שקל כמעט, אז בהחלט יש פה אינטרס אישי שלהם שהחברה תמשיך להצליח ותמשיך להתפתח. נוסיף לזה כמובן את המשכורת הלא נמוכה שהם מקבלים ואת הבונוסים על ההצלחה של הפניקס, כך שבהחלט מדובר פה בחבילת הטבות לא קטנה.
וגם הבעת אמון משמעותית בחברה ובעסקה שעומדת על הפרק, זאת אומרת, ככל הנראה שהם מבחינתם מברכים עליה, לא?
בוודאי, יש פה הבעת אמון, היו כל מיני פרסומים שהם גם חתומים לעוד 5 שנים כחלק מהעסקה הזאת, בפניקס 200 מכחישים שזה חלק מהעסקה, אבל בהחלט ברגע שמעורב פה אינטרס אישי עם החזקה שלהם במניות, יש פה בהחלט הבטחה מצד בני גבאי היושב ראש ואייל בן סימון המנכ״ל, להישאר בתפקיד עוד הרבה זמן ולגרום לזה שהפניקס תמשיך להרוויח ונמשיך להתפתח בשנים הבאות.
בוא נחדד את הסיבה לכך שהעסקה הזו עוררה שערה כל כך גדולה בשוק. הזכרנו את העובדה שמדובר בקרן ממשלתית של מדינה זרה, אבל לאחרונה ראינו קרן אמירתית אחרת, שכן, קיבלה אישור להחזיק ב-22% ממאגר הגז תמר. אז מה ההבדל?
פשוט מאוד. מדובר פה בכספי ציבור, שלי, שלך, של כולנו. לא מדובר פה באיזה חברה שאם חס וחלילה היא נופלת, ההשפעה היא רק על בעלי המניות, אלא פה בהחלט מדובר גם על הכספים שלנו וגם על המידע האישי שלנו, שיכול להגיע לגורמים שאנחנו לא, שוב, לא כל כך רוצים שיגיע אליהם. לכן יש פה רגישות מיוחדת, ויש לא מעט דברים שרשות שוק ההון צריכה לעשות כדי לוודא שזה לא יקרה.
והדגש הוא על כך שמדובר בחברה ממשלתית, נכון? כי למשל ראינו את קרן וארבורג פינקוס האמריקאית מושקעת בחברת מקס, כך שגם לזה יש תקדים, והפעם יש בכל זאת הרבה מאוד חשש סביב מעורבות ממשלתית, אולי פוליטית, שמגיעה מבחוץ על ישראל והכלכלה הישראלית. אז מהם החששות בעצם, והאם אפשר להמחיש באיזה אופן ההשלכות עלולות להגיע לפתחנו?
ברגע שקרן, שהיא לא בבעלות ממשלה, רוכשת שליטה בחברה, לא משנה אם זה חברה פיננסית או חברה ריאלית או כל חברה אחרת, אפשר לסגור את זה ברמת היחסים בין הרגולטור לבין המפוקח. פשוט הרגולטור מכיל את הסמכות שלו, ופה נגמר הסיפור. יכול להיות דין ודברים בין הצדדים, אבל ברור לכולם מה צריך לקרות ומה קורה בפועל. פה, ברגע שמדובר בקרן שהיא בשליטת מדינה, נכנס גם השיקול הגיאופוליטי. יש לא מעט דוגמאות שאפשר לתת למקרים שבהם יחסים בין הרגולטור לבין המפוקח, במקרה הזה באמת קרן שהיא בשליטת מדינה, יכולים להידרדר למשבר דיפלומטי. למשל, מה יקרה אם רשות שוק ההון תתנגד למינוי של דירקטור מסוים, או שהקרנות האלה ירצו לנתב את הכספים של הפניקס למקום שרשות שוק ההון פחות חושבת שהוא מתאים לחוסכים הישראלים? האם באירוע כזה אנחנו נתדרדר לתקרית דיפלומטית? האם הקרנות האלה יזדרזו להרים טלפון לראש הממשלה, לשר החוץ, או לכל גורם מדיני אחר?
ולהגיד להם, תפלו בבקשה בעניין, זה מה שאנחנו רוצים, וזה באמת דבר שיכול לבוא על חשבון האינטרסים שלנו, של הציבור.
אם רשות שוק ההון למשל רוצה לקדם איזו רפורמה מסוימת, או להוציא תחום פעילות מסוים מתוך התחום של חברות הביטוח, להעביר אותו לבתי השקעות, או להעביר אותו לכל גורם אחר שיכול להיות חליפי לחברות הביטוח ולפגוע בתוכניות העסקות של החברה, של הקרנות האלה בישראל.
אתה יודע, אולי המחשה טובה למה שמעורבות של ממשלה זרה בכלכלה של מדינה אחרת יכולה לעשות, מגיעה מעסקה אחרת שהסתמנה ב-2016 כאשר קרנות סיניות דווקא התעניינו בפניקס, ודברים הסתבכו שם.
נכון מאוד. אז באמצע העשור הקודם היו לא מעט קרנות סיניות שניסו לקנות את השליטה בפניקס, באותה פניקס שכעת עומדת במרכז העניינים.
חברה מבוקשת, כן, אוקיי.
לגמרי. אז באמת רשות שוק ההון, רשות הממונה דאז דורית סלינגר, התנגדה מאוד לעסקה הזאת, והיו כמה קרנות שלאורך הדרך הניסיונות שלהם פשוט נפלו, כי הם קיבלו סירוב מרשות שוק ההון. קרן אחת הייתה מאוד קרובה לקבל היתר שליטה מהרשות, זאת הייתה פוסון, קרן בשליטת המשטר הסיני. למעשה כבר היה היתר שליטה, הממונה דאז על רשות שוק ההון דורית סלינגר כבר העבירה טיוטת היתר לאותה קרן, רק ממש לפני חתימת ההסכם, יושב ראש פוסון פשוט נעלם.
נעלם, נעלם במונחים סינים.
נעלם לחלוטין, רק אחרי כמה ימים הוא התגלה פתאום במעצר, הסתבר שהיו לו כמה אמירות שלא כל כך מצאו חן בעיני הממשלה בבייג'ינג, העסקה הזאת נפלה ממש ממש ברגע האחרון.
וואו.
הסיפור הזה סביב פוסון ממחיש שהקרנות מעבודה ביותר קרובות למה שקורה בסין, מאשר לשתי הקרנות האמריקאיות, שגם להן היה לא מעט קשיים בדרך לקבל את השליטה בפניקס. זה בהחלט ממחיש את הסכנות שיכולות להיות גלומות בקרן בשליטה ממשלתית, בוודאי ממשטר שהוא לא כל כך, נקרא לזה בלשון המעטה, דמוקרטי, וגם הציבור בישראל פה לא יודע באמת איך לאכול את הקרנות האלה.
כן, גם בסופו של דבר הסכמי אברהם הם הסכמים טריים, בסך הכל מלפני שנתיים, זאת אומרת גם המידע שיש לנו והניסיון לעבוד במישורים הכלכליים הוא סך הכל ניסיון די מוגבל.
אני יכול להגיד לך מנקודת המבט שלי שלפעמים גם מקרנות שהן ממדינות מאוד מאוד ידידותיות עם עבר של יחסים עם ישראל, מאוד מאוד היה קשה לקבל מידע משתי הקרנות האלה להגיע אליהן. ראינו שהם כמעט לא מתראיינים לתקשורת, אז בגופים כאלה יהיה עוד יותר קשה לקבל מידע, ויש כאמור לא רשות שוק ההון לא מעט עבודה לפני שהיא מאשרת עסקה כזו.
אבל תגיד, מה מידת ההשפעה של בעלים, בעלי שליטה בגוף מוסדי על כיווני ההשקעה? ועל ההחלטות הפיננסיות שמתקבלות בו.
לכאורה לא אמורה להיות השפעה כזו. ועדת ההשקעות של הגופים האלה, של קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, מנותקת לחלוטין, לפחות על הנייר, מהדירקטוריון ומהניהול השוטף של החברה. עם זאת, וזה אפשר פה נקודה לציון שיכולה לשחק לטובתן של אותן קרנות שעכשיו רוצות לרכוש את השליטה בפניקס, זה שהן זרות, לא אומר שתהיה להם השפעה כזו או אחרת יותר גדולה מבעלי בית ישראלים. ראינו למשל את IDB של נוחי דנקנר ששלטה בכלל.
כן.
לכאורה הייתה אמורה להיות הפרדה מוחלטת בין ועדת ההשקעות של כלל לבין הניהול של קונצרן IDB ששלט באמת בתקופה, באותה תקופה בכלל. אבל בסופו של דבר לאט לאט נחשפנו לפרטים שראינו ש-IDB ניצלה את השליטה שלה בחברות אחרות במשק הישראלי כדי להשפיע על מה שנעשה בכלל ועל כיווני ההשקעה שלה. ככה שבעל בית ישראלי בחברת ביטוח שפועלת במשק כל כך קטן כמו המשק הישראלי, יכול להיות לא פחות בעייתי לניהול ההשקעות מאשר מישהו שבא מבחוץ.
אולי באמת חשוב לציין שוועדת השקעות, באמת התכלית שלה היא לשמש כוועדה לא תלויה, קצת בדומה לדירקטוריון, אנשים שם מתמנים מבחוץ, מכל מיני תפקידי מפתח במשק, מקבלים שכר על התפקיד שהם ממלאים בוועדה, ועדיין, כמו שאתה אומר, ראינו דוגמאות להשפעה שבכל זאת מתקיימת קיימת על ידי הבעלים, גם כשלא אמורה להיות השפעה כזו לכאורה. אז מה סדר הפעולות שאנחנו צפויים לראות בהקשר של אישור העסקה? מה עוד צריך לקרות עד שתתקבל ההכרעה?
אני אזכיר שקודם כל, במצב קיים, ההחלטה היא של רשות שוק ההון, ומי שכיום עומד בראשה, ממלא מקום הממונה, עמית גל. לרשות שוק ההון יש את הזכות לקבל המלצה מהוועדה הממשלתית להשקעות זרות, ברשות הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. בוועדה הזאת חברים נציגים ממשרדי ממשלה שונים, ומגופים רגולטוריים אחרים, והיא יכולה להמליץ אם לאשר את העסקה הזאת או לא לאשר את העסקה הזאת. אחרי שאמרנו את זה, יש גם שיקולים שהם מדינתיים, כמו שציינו בהתחלה.
תכף נדבר עליהם גם בהרחבה עם דני, כן.
אין בכלל ספק שיהיה לנו לא מעט לחצים פה על רשות שוק ההון, מצד גורמים מדתיים. אנחנו יודעים שראש הממשלה הנכנס בנימין נתניהו, הוא זה שחתם על הסכמי אברהם לפני שנתיים.
והוא ירצה מאוד לראות את התרגום שלהם גם לפסים עסקיים, לעסקאות שונות.
נכון. הקרנות האמירתיות הבטיחו להשקיע פה סכומי עתק של 10 מיליארד דולר ויותר. ההשקעה הזאת היא בפניקס, זאת אומרת, זו השקעה לא קטנה, אבל עדיין זה חלק קטן מהתוכניות של, גם של, גם של ממשלת אבו דאבי וגם של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשיתוף פעולה בין הצדדים. ככה שאנחנו צפויים ללא מעט לחצים פוליטיים, כבר שמענו מאחורי הקלעים כל מיני גורמים שמדברים על זה שצריך להפקיע את הסמכות מידי רשות שוק ההון, מהדרג הפקידותי ולהעביר אותה לידיים של הממשלה עצמה, אז יהיה בהחלט מעניין לראות עד כמה ההתערבות הזאת תהיה מבחוץ וגם מאחורי הקלעים.
הימור שלך, העסקה הזאת יקרה או לא?
האמת שקשה מאוד להעריך בשלב הזה, אני אגיד שאנחנו גם לא נופתע אם היא תקרה ואנחנו לא נופתע אם איפשהו היא תתמסמס לאורך הדרך, בגלל שבכל זאת מדובר פה בכספים של הציבור, ובשליטה לא קטנה גם על מידע, ואם דיברנו על לחצים מהממשלה, לא מן הנמנע שנראה הרבה גם לחצים מהצד של הציבור, יהיה מעניין לראות בחודשים הקרובים אם הציבור החליט למשוך את הכספים שלו מהפניקס.
כבר כי עכשיו, עוד לפני שיש הכרעה לגבי העסקה.
דיברתי עם לא מעט אנשים בתקופה האחרונה, גם בכירים במשק הישראלי וגם אנשים כמוני כמוך, שחוששים שהכספים שלהם וגם המידע שלהם יהיה בידיים של קרנות שנמצאות תחת שליטה של ממשלה ערבית, אז צריך לראות באמת איך הדבר הזה ישפיע על הפניקס, ואולי אם תראה בריחה של כספים הולכת וגדלה, זה ישנה דעתה לגבי העסקה הזאת, והיא תפעיל לחץ על מי שכיום שולט בשתי הקרנות האמריקאיות.
מעניין מאוד, אנחנו נמשיך ונעקוב. רועי ונברגר, תודה רבה.
תודה רבה.
היי דני.
אהלן.
שאלתי קודם את רועי אם הוא הופתע נוכח הפרסום של הפניקס על העסקה המסתמנת מול ADQ מאבו דאבי. אתה הופתעת?
כן, אבל אני לא חושב שמאותן סיבות אני הופתעתי. האמירתים יש להם איזשהו סוג של, אני אקרא לזה אכזבה, למעשה זה הדדי, אכזבה הדדית, היו בשני הצדדים, הישראלים ציפו להרבה יותר השקעות אמירתיות בישראל, והאמירתים אומרים מצידם, שהם די המומים אפילו מהבירוקרטיה והרגולציה הישראלית, שגרמה להם לעסקאות שהיו בדרך להתבטל. למשל, העסקה של הפרטת נמל חיפה, שחברה אמירתית ענקית הייתה אמורה להיכנס אליה, למעשה הגישה כבר הצעה וירדה ממנה באמצע. שיחות שלי עם אמירתים בכירים שקשורים בדיוק בעניינים האלה, נתנו את ההרגשה הזו. ומה שהם אמרו זה שהם התעסקו פחות בעניינים עם הממשלה ויותר עם המגזר הפרטי. אז ההפתעה שלי הייתה שהגיעה השקעה כזו גדולה אל המגזר הפרטי, בעצם שהוא קשור אבל לממשלה, שקשור לרגולציה של הממשלה, ובטח נדבר על זה תכף.
מה אנחנו יודעים על ADQ? ומה פתאום העניין שהם מביאים דווקא בפניקס?
החברה הזו בעצם זה קרן, נקרא לזה קרן השקעות והחזקות, אמירתית, אחת מקרנות העושר, ויש 6 או 7 כאלה באמירויות בכלל, הזאתי הספציפית היא זו שמבוססת באבו דאבי, החמישית בגודלה בכלל באמירויות. היא הוקמה רק ב-2018, שזה מפתיע, כאילו זה לא קרן ותיקה, אבל קרן שמנהלת בערך רבע טריליון דולר, 250 מיליארד דולר בערך, קצת יותר מזה, והיא משקיעה בתחומים שונים מגוונים למעשה, גם בריאות, health tech, גם agri tech, גם אנרגיה, אנרגיה sustainability, וגם בתחום השינוע, כלומר תחבורה ימית בעיקר, אבל לא רק, והתחום הזה הפיננסי הוא קטן היה יחסית אצלה, והנה הם נכנסים גם אלינו.
ואיך בכלל נוצר החיבור בין הקרן הזו לבין חברת הפניקס?
אני אחזור אחורה לחיבור האסטרטגי, ואז אני אכנס לחיבור הזה בין שתי החברות. לפני שנה, כמעט שנתיים, מוחמד בן זייד, שהיה אז יורש העצר, היום הוא השליט של האמירויות, הכריז על הקמה של קרן של 10 מיליארד דולר השקעות בישראל. וזה בעקבות הסכמי אברהם ובעקבות הבטחה שלו לראש הממשלה דאז נתניהו. הקרן הזו הוקפאה במהלך הבחירות הראשונות והשניות והשלישיות פחות או יותר, ולפני משהו כמו חצי שנה חשפנו בגלובס שהחליטו להפשיר אותה, אחרי שהוקמה ממשלה שקצת תפקדה בישראל, הם החליטו להפשיר אותה ולהתחיל לחפש השקעות. ה-ADQ קיבלו למעשה את השרביט לנהל חלק ניכר מההשקעות, גם הם באופן ישיר וגם בהכוונה או לקרנות או לחברות אמירתיות אחרות. למשל, הרכישה של מובדלה, שהיא קרן האושר הגדולה יותר, שהיא רכשה את הנתח מתוך מאגר תמר, גם הם היו מעורבים בזה בעיקר בהיבט של התחקיר והספציפית על מאגר תמר, על החברות שאיתה וכולי. עכשיו, הם קיבלו פחות או יותר לפני שנה את השרביט לנהל את ההשקעות של כמה מיליארדים מתוך ה-10 מיליארד המתוכננים, זה אגב 10 מיליארד ל-10 שנים, והתחילו בה לחפש. כששאלתי פעם את האמירתים איך אתם יודעים מה קורה, אז באיזשהו חיוך אמרו לי, תסמוך עלינו. מה שהם עושים, הם פשוט סוחרים חברות בדרך כלל בינלאומיות, לא בהכרח חברות מתוך המדינה, כלומר הם לא בהכרח חברה מתוך ישראל, הם לקחו כנראה מישהו חיצוני שעשה להם בדיקה פנימית על היציבות, על הרווחיות, על הטווח הארוך והקצר. הם יודעים על הפניקס הרבה יותר מה שהפניקס יודעים על עצמם. אני אומר את זה בלי רבע של ציניות, כי זה התחקירים שהם עושים לפני שהם מוציאים גרוש מהכיס, ואת זה למדנו להכיר, וחברות ישראליות למדו להכיר במשך השנתיים פלוס האלה של הסכמי אברהם. האמירתים מחליטים על השקעה רק כשהם רואים בה תוחלת, תועלת ורווח, ולטווח ארוך. זו תפיסה שלהם לאורך כל ההשקעות שלהם. קודם כל הם בודקים ורואים שיש לזה את התועלת מבחינתם ואת הרווחיות לטווח ארוך, וגם שזו חברה שתחזיק לזמן רב. הם לא יעשו אקזיט בעוד שנתיים כדי להשיג איזשהו רווח מהעסקה כמו שעשו בעצם הקרנות האמריקאיות שמכרו לה את החלק שלהם.
אתה יודע, סקרתי ככה עם רואי את החששות שעולים כעת נוכח העסקה המסתמנת, ותכף גם התייחס לזה ביחד, אבל מה לגבי תועלות? האם יכולות לצמוח תועלות לישראל מעסקה כזו, ובכלל מדריסת הרגל האמירתית כאן בישראל ברמה הכלכלית?
התועלת היא אדירה. אני אתחיל דווקא לא מהרמה הכלכלית, אלא מהרמה האסטרטגית, גיאו-אסטרטגית מדינית. בעצם המהלך של הסכמי אברהם, מעבר להיותו עניין מדיני ואפילו ביטחוני למול איראן ובסוג של ברית הגנה, ואנחנו מוכרים מערכות הגנה לאמירויות ואפילו לסעודיה, שנמצאת מאחורי הקלעים, מעבר לעניין הזה, בעצם מדובר בברית אסטרטגית כלכלית. איחוד האמירויות זה מדינה שהקשר העסקי שלה עם העולם הוא אדיר, היא הב מטורף של עסקים, של מסחר, של העברות סחורות, היא בעצם מרכז העברות סחורות של כל האזור, של כל המזרח התיכון בוודאי, של מרכז אסיה, של מזרח אסיה, וגם של סחורות שמגיעות מאירופה וארצות הברית. אנחנו רוכשים לא מעט מהם דברים שמגיעים אליהם מבחוץ, והשנתיים האלה, הגידול העצום בסחר איתם, במשך שנתיים זה גידול של מ-100-200 מיליון ליותר מ-2 מיליארד דולר בשנה, הוא גידול שמעיד על זה. מה אומרת העסקה הזו? בעצם העסקה הזו אומרת החיבור בין ישראל לאמירויות, הוא חיבור שהופך להיות הרבה מעבר למחירות וקניות של סחורות, אלא חיבור בתחום הפיננסי, גם הפינטק כמובן, אבל תחום הפיננסי, תחום הביטוחים ותחומים אחרים. האמירויות מהווה מרכז עולמי של הפיננסים, לכל בנק בינלאומי שמחבט עצמו, יש שם סניף, יש שם סניפים שהם מרכזיים אזוריים, גם חברות ביטוח ענקיות, גם בגלל ההקשר של הסחר העולמי שמתרחש שם, ולכן הפניקס בעצם מתחברת פה לענקית פיננסית, שהיא אומנם מדינה של 10 מיליון ושל 1.5 מיליון אמירתים בלבד, אבל היקף העסקות שמתרחש בה הוא הרבה 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 מעבר לגודל הזה, היא סוג של מיני מעצמה אם תרצי, ולכן החיבור של הפניקס יש בו פתיחה של המון המון אפשרויות חדשות.
אוקיי, אבל אתה יודע, בכל זאת מוצפות גם דאגות, בעיקר לרוב העובדה שעלולה להיות התערבות של ממשלה זרה במה שקורה כאן בישראל, מכך שהרבה מאוד מהמידע האישי שלנו נמצא בידי הפניקס, ואולי עלולות להיות סכנות מסוימות בכך, שוב, שממשלה זרה תהיה חשופה לו. מה דעתך בעניין הזה? זאת אומרת, אני שמעת ממך שאתה מאוד נלהב, אין בך חשש?
ההתלהבות היא אמיתית, זאת אומרת, הקטע הזה הוא קטע סופר חשוב, אני חושב, אסטרטגית כלכלית למדינת ישראל. עכשיו, אוקיי, שמנו את זה, את הקטע הזה בצד, ואנחנו הולכים רגע על הקטע הבעייתי, שהוא חלקו במרכאות, חלקו לא. משפט ששמעתי מאחד האמירתים שדיברתי איתם על זה, אז הוא אמר לי, אתם צריכים להפסיק לפחד ממי שיש לו כפייה על הראש. ולא רק בהיבט מבחינת ענייני ביטחון וטרור וכו', אלא בהיבט הפיננסי. הוא אמר זה אפילו קצת מעליב, כי למה אנחנו מוכנים לקבל חברות מהמערב, כשאנחנו לא מוכנים לקבל באותה מידה חברות מהאמירויות? אז אני אחלק את זה לשתיים. אחד, זה באמת לא חברה פרטית, אלא חברה שהיא קרן שהיא ממשלתית. ושתיים, איחוד האמירויות עצמה, יש לה בעיות בהקשר הזה מול הפיקוח העולמי, נקרא לזה, על הבנקאות ועל הפיננסים. היה להם כמה דוחות לא מאוד מחמיאים, הם אומרים שהם סידרו את העניין בהקשר של הלבנות הון ובהקשר של העברות כספים וכל מיני, לכל מיני ארגונים ומוסדות בעייתיים, בעיקר של רוסיה ושל אחרים, אבל הם אומרים שהם סידרו את העניין. והסיפור של ספציפית של המעורבות של קרן, שהיא קרן ממשלתית בישראל, הוא בעייתי קודם כל בהגדרה, כי מדובר באינטרסים לכאורה של ממשלה ולא אינטרסים עסקיים בתוך גוף שמחזיק המון 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 כסף ישראלי, כסף שחוסכים ויכולת השפעה ניכרת על השוק. אז עכשיו פה השאלה היא הסיכון אל מול הסיכוי, אל מול הפוטנציאל האדיר האסטרטגי שדיברתי עליו קודם לכן. נדמה לי שמעצימים אצלנו בסיכונים בלי להביא את הסיכויים, או את מה שמנרוויח מזה, עלו כמה וכמה סימני שאלה ובעיות צפויות, אבל ההגנות שיש מתוכן, ההגנות האפשריות בתוך הרגולציה הישראלית, הן מאוד מאוד משמעותיות. הן משמעותיות בהקשר הזה שקודם כל מדובר ב-24% כמדומני, שזה עדיין מניית מיעוט. דבר שני, חברי ועדת ההשקעה חייבים להיות ישראלים, הם אמורים להיות מאושרים על ידי רשות ההון, אבל מי שימנו האמירטים, אבל עדיין זה חבר'ה מישראל. להשפעה האמירטית כאן, היא תהיה השפעה מצד אחד מוגבלת, מצד שני, ושוב אני אומר, צריך להסתכל על מה שזה מביא. וזה יביא פתח להשקעה דרך האמירויות בהרבה הרבה מאוד מקומות אחרים, שעשויים להיות מאוד רווחיים וטובים עבור הפניקס, עבור הציבור הישראלי בעצם. זה פותח פתחים אחרים וחדשים. עכשיו יש לזה עניין הפוך. הסיכון שבביטול העסקה או שבאי אישורה של העסקה על ידי הרגולטור. הסיכון הזה הוא עצום. כי בעצם משהו יגיד לאמירטים, חבר'ה אנחנו לא סומכים עליכם, אנחנו לא מוכנים לקבל את הכסף שלכם, גם אם זה כסף ממשלתי, ואגב, כמעט ואין כסף לא ממשלתי באמירויות, בדרך זו או אחרת כל משפחות העושר קשורות לממשלה, ואנחנו לא בעצם מממשים, מקדמים את מה שאתם הבטחתם לנו, אנחנו סוגרים בפניכם את הדלת. המשמעויות הכלכליות האסטרטגיות האלה על מדינת ישראל, יהיו גדולות ויהיו שליליות. וזו אחת הבעיות המרכזיות, בכך שמתייחסים אליהם בצורה חשדנית כל כך, ובחלק מהעניינים הם לא מנומסת בכלל בעליל, כלפי האמירטים, והם רואים את זה. הם רואים כל דבר, והם שומעים כל דבר, וזה בעצם נתון יהיה לפתחה של הממשלה הבאה.
נראה לי דני שיש הבדל גדול, אתה יודע, בין חברה שעוסקת בכספי ציבור, בטח בהיקפים כאלה, לבין חברות פרטיות אחרות. זאת אומרת, לא נראה לי שזה הדבר שמסמל את סגירת הדלת, ישנן עוד הרבה אפשרויות השקעה אחרות בישראל.
לחלוטין מסמן, ואני אסביר למה. מי שעומד בראש הקרן הזו זה האח של מוחמד בן סלמן, ואחד ממשפחת המלוכה, מה שנקרא, משפחות החזקות מהשליטים. כשאתה אומר לא לאח של השליט, אתה אומר לא לאמירויות. זו המשמעות, אין משמעות אחרת. וחברות אחרות, רוב המסחר הבינלאומי שלהם מהחברות שנמצאות באמירויות, כאמור, כמעט כולן, רובן ככולן, קשורות בדרך זו או אחרת לממשלה, ברגע שזה יהיה לא, בעצם זה סותם את הגולל על השקעות אמירתיות בישראל, ואני יודע שזו אמירה מאוד קשה, אולי טיפה מופרזת, אבל בהחלט יגרום לזה, שכמעט ולא יהיו השקעות משמעותיות, אני מדבר, אני לא מדבר על איזה השקעה קטנה באיזה קרן אי, באיזה יוניקורן או באיזה משהו קטן של 100-200 מיליון, גם לחברה הזו, ל-ADQ, יש השקעות בחברות ישראליות של נדמה לי 200 או 300 מיליון דולר היום. זה פשוט יעצור את ההשקעות האסטרטגיות.
אוקיי, אז הממשלה המתגבשת בוודאי תרצה לראות את העסקה הזו מתממשת. עד כמה אתה מעריך תהיה להם השפעה על מה שיקרה איתה?
מהשיחות שלי עם הגורמים הבכירים ביותר של הממשלה הבאה, נקרא לזה, האמירה הייתה חד משמעית, זה משהו שלא פקידים צריכים להחליט. כלומר, הגורמים שאמורים להחליט ברשות ההון ובמשרד האוצר לגבי הסיפור הזה של הפניקס, יש להם את ההכרעה הרגולטורית, כן? יהיה להם כמובן את חוות הדעת ואת המשמעויות הרגולטוריות הכלכליות הפשוטות, אבל מכיוון שזו החלטה אסטרטגית, לא ייתנו את זה בעצם, לא ייתנו לה להתקבל בדרג הפקידותי, זה יהיה בדרג הגבוה יותר. ממה שאני שומע, הנימה של הדברים שלי היא הנימה שרווחת גם בקרב השלטון הנכנס, וההבנה שלי היא שהם יובילו לאישור של העסקה עם סייגים והגבלות, ואני לא יודע מה שיתנו ברשות ההון, אבל בסופו של דבר הם יובילו לכיוון של האישור. אני חושב שזה סוג של איזושהי מחויבות לקשר בין נתניהו לבין MBZ, שהסיפור הזה הוא סוג של מבחן לה. ואני לא חושב שנתניהו ייתן פה לעסק הזה ליפול.
זה מעניין, כי כן אנחנו שומעים פרשנויות שלפיהן, בתקדימים שהיו בעבר עסקאות כאלה לא יצאו לדרך, למשל עם הסינים בזמנו שרצו לרכוש את הפניקס.
קרי, א', עם הסינים הסיפור היה גם התנגדות אמריקאית, שנמצאת בעסק, החשש של האמריקאים מכניסה סינית רחבה מדי לישראל, והתנהלות של הסינים במקומות אחרים בעולם. בהקשר הזה, גם פרשת תנובה, הרכישה והמחירה שכאן עוררה כאן קצת בעיות, וזה סיפור קצת אחר. בהיבט של האמירטים, ברור שזה שזה קרן שהיא קרן ממשלתית, זה יוצר את הבעייתיות המסוימת. מה שאני אומר, זה כשאתה מסתכל לשם על המשקל, את הרווחים האסטרטגיים, הכלכליים והפוליטיים והמדיניים, לעומת ההפסד שעשוי להיגרם מכך שזה לא יאושר, אני חושב שזה נוטה בבירור לכיוון החיובי, ולכן, שוב, אולי עם סייגים, אולי עם הגבלות, אולי עם אני לא יודע מה, אבל העסקה הזו, לפחות ככל שזה כרוך בדרג המדיני הנכנס, תאושר.
כן, אין ספק שהם ירצו לראות אותה מאושרת, ואנחנו נעקוב יחד איתך. דני זקן, תודה רבה.
בשמחה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. ואם אהבתם, תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, טוויטר, אפילו לינקדין. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל. הילה, H-I-L-A, מקף אמצעי W, at globs, G-L-O-B-E-S, .co.il. תודה לכולכם שהזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.